כן, שלום. אנחנו, נראה לי שסיימנו את את התולעים. סיימנו תולעים. שתי הערות יש לי עוד להשלמה ונתחיל משהו חדש. הדבר הראשון, זה שאלו אותי פה בשיעור, בוא כך. שאלו אותי בשיעור לגבי וקום, נכון? מי ששאל אותי שם זה היה. לא זוכר מי שאל אותי, אבל שאלו לגבי וקום. אז הדין הוא כך, לגבי וקום הדין הוא כך. קטניות, כל סוגי הקטניות שנמכרות בוקום, זאת אומרת, שנמכרות לאחר שהן בדוקות, זאת אומרת, במפעלים הרי בוררים את הדברים, כדי שלא יהיה חצץ, כדי... לפעמים זה קורה, אבל זה נדיר. ונמכרות בוקום, הן בעצם לא צריכות בדיקה נוספת, כל עוד הוואקום הזה קיים. זאת אומרת, ברגע שפתחת את זה, זה מתחיל להיות מסובך. ולכן, אם פתחת את זה, אתה יכול לשים את זה במקרר. מקרר יכול לעזור בזה. אבל אם אתה שם את זה בחוץ, אז עוד פעם יכול להיות שום היווצרות של חום וחרקים שנכנסים פנים. אז זה לגבי השאלה הזאת שנשאלה פה, אז אני רציתי לענות. נקודה שנייה שרציתי לדבר, זה לגבי קטניות, אני אמרתי לך משהו, ואחר כך בסדרים כמה חבר'ה שאלו אותי, אז נראה לי שלא הסברתי אולי מספיק טוב, אז אני חוזר בתשובה. הדבר הכי חשוב לעשות בקטניות, אמרתי, זה קודם כל כשאתה קונה את המוצר, תהפוך את החבילה, תראה אם יש פירורים למטה, אם יש קורים למטה, אם יש קורים למעלה, לא משנה, תסתכל אם יש איזה משהו, אם יש חורים בקופסה, באריזה הזאת, זה דבר ראשון. דבר שני, הכי טוב תמיד זה לקחת מסננת שהיא עם חורים קטנים, אבל לא קטנים מיקרוסקופיים של נפה, אבל עם חורים קטנים שהם יותר קטנים מהקטנית עצמה, אחרת מה עשינו. אז אתה לוקח את הקטנית, אתה שם בפנים, נגיד אפונה, בסדר? אפונה יבשה. אפונה יבשה יכול להיות שהיא נגועה. והרבה פעמים זה קשה לראות, כי זה קטן החרקים. אז מה שאני ממליץ, תמיד, הסברתי כבר את זה, אבל אני חוזר את זה. מה שאני ממליץ, זה לקחת את האפונה, לשים במסננת, ואז אתה לוקח משטח למטה, משטח נגיד כזה, זה לא כל כך טוב. הכי טוב אמרנו, איזה צבעים? כתום, יפה. כתום או תכלת. למה? כי הרבה פעמים, אם אתה עושה על דבר, על שחור, מה עשית? חרקים הם שחורים. הם שחורים, חומים ולפעמים לבנים. לכן, אם אתה עושה על כתום, למשל, על משטח כתום או על משטח ירוק כזה, נגיד כמו המחברת הזאת, זה גם אולי טוב, או תחלת, אתה עושה ככה, כמה פעמים, טק, 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 עכשיו אתה מסתכל. אם אתה רואה רק פירורים, אתם מבינים על זה פירורים? לכל קטנית, יש לה קליפה. הקליפה הזאת מקבלת מכות כל הזמן, מהאריזות, מהאוניות, מהזה, מהפה. בסוף יש פירורים כאלה. אז אם אתה רואה פירורים, אתה רואה איזה פירורים. קליפות כאלה קטנות, אז ברור שזה לא בעיה. אבל אם אתה רואה דברים מוזרים, אז כדאי לברר מה עניינם. מה? תותים. תותים, ראינו סרטון. מי מראה לי את הסרטון הזה? כבודו? אתה היית שם, לא?
הוא ישב פה.
לא אכלת פרוח בשיעור. כן. אתם איתנו? בפועל. מה בפועל? מה מצאת?
חרק בתוך האורז.
תגיד לו שלום, ניפרד כידידים, זהו.
אני לא חושב
לבדוק אותו. לא, אתה צריך לבדוק טוב את האורז. ברגע שמוציאים, צריך לבדוק יותר בקפדנות. אבל זה לא אומר שהשער של האורז, שער האורז נגוע, זה לא אומר. יכול להיות, חרק אחד. יש פוסקים שאומרים שאם אתה מוצא בחבילה שלושה או ארבעה או יותר משלושה, הם מתחיל ראותה, ואז אתה צריך ממש לשבת פה על שבעה נקיים על העסק הזה. בסדר? זה מבושל? איך תמצא?
אפילו
נפל לא, לא, אמרנו, דיברנו על זה, אמרנו שזה לא נותן טעם לפגם ולכן אין בעיה בתבשיל. לא יודע אם טועם, זה כדאי לאכול את זה בסיבות אחרות. טוב, הלאה, כן, לא, תבלינים, תבלינים, אתה אמרת לי, נכון? תבלינים, יפה מאוד. תבלינים, לא דיברנו, זה דבר טוב, נדבר עכשיו על תבלינים, ובזה בעזרת השם נסיים תבליני תולעים. תבלינים, תבלינים זה ככה. באופן כללי בתבלינים, אתה הגעת האחרון, לא? אין לי כוס מים. תודה רבה. זה קצת בעיה עם התפוח, אבל לא, מדין ברכות, זה קצת בעיה, זה קצת שאלה. כי אם אתה יוצא ואתה טוב, יכול להיות שזה בסדר. מה, יש עוד דומה לאכול? יאללה, קדימה. אתם שומעים? היי, איפה הלכנו? תבלינים. תבלינים, שאלה טובה מאוד. אז בואו נעשה חשבון של התבלינים. בתבלינים זה עובד ככה. תבלין, כדי, קודם כל תבלינים הם תכונים דק. נכון? מה זה תבלינים? לא מדבר עכשיו על תבלינים גדולים. תבלין תכון דק. תכון דק, אין בעיה של תולעים. דיברנו כבר. לשם אתה ודאי, יש פה כיסא. תבלין שהוא תכון דק, לא יכול להיות בעיה של תבלין של חרק, כי כמו שהסברנו, חרק תכון, הוא בסדר, הוא בטל ב-60, הכל טוב. בסדר, עד כאן? מובן? עכשיו, מה הבעיה בתבלינים? מה הבעיה בתבלינים? שלפעמים החום, החום, הוא גורם להיווצרות של תבלינים, של חרקים. לכן, צריך, תודה. לכן צריך לשים את זה במקום שהוא יבש. זה גם דרך אגב כתוב בדרך כלל על כל האריזות האלה. לשים במקום יבש ולא חם. לא על התנור. כי לפעמים החום הזה הוא יכול לגרום להיווצרות של תבלינים. יש אנשים ששומרים את התבלינים במקפיא. זה גם רעיון טוב. אחרי שאתה פותח. לפני שאתה פותח, אין לך בעיה. אחרי שאתה פותח, לפעמים עדיף במחפיא, או בקופסאות סגורות. לא בסקית כזאת, הכל פתוח והכל זה. רק בקופסאות סגורות. אחד הדברים הבעייתיים אצלנו, במטבח, זה נושא התבלינים. כי בבית זה לא מסובך. יש לך איזה צנצנת קטנה, איזה אריזה קטנה כזאת. אתה עושה ככה, סוגר את זה עוד פעם. אבל במטבחים, שזה פתוח. זה פתוח. אז פה מצאנו איזה פטנט, אבל זה פתוח וזה לפעמים גורם להיווצרות של חרקים. בסדר, ענינו? כן. זה יותר בעיה. השאלה כמה זה טרי, כמה זה זה. לפעמים, אם אתה לוקח מהשוק, אתה שואל טוב, אז מה שכדאי לעשות זה לשטוח אותם. לשטוח אותם. בוא נסתכל, לפעמים אתה רואה כשאתה... יש ששמים את זה בצלחת, או בסלוחית כזאת, ואז שופכים למרק. אתה מבין מה אני אומר? זה תמיד הכי טוב. יש שאלה אחרת בתבלינים, אולי דיברנו על זה פעם, שאני לוקח פלפל שחור, ואני שם על המרק שזה מתבשל, אני עושה ככה. אז העדים הם עולים למעלה, דיברנו קצת על זה. אני שאלתי את הרב ליאור בזמנו, הרב ליאור אמר לי שלא להחביר בזה, אבל יש מחבירים בזה גם, ששמים תבלינים רק ב... לא ישיר. טוב, בסדר. עד כאן נראה לי ש... שלמים... לא, רוזמרין זה לא תבלין, זה צמח, זה משהו אחר. פלפל שחור, חרקים לא אוהבים. גם אנשים לא אוהבים, לא יודע למה משתמשים בזה. אבל זה פלפל שחור. קינמון בזה, זה לא נגוע. רוזמרין זה צמח. צמח, ירוק, דיברנו כבר על הירוקים, חרקים אוהבים ירוק. הם אוהבים ירוק כי זה גם בריא, גם אנשים לא צריכים לאכול את זה. אז זה בריא ולכן הם אוהבים את זה, ולכן צריך להיזהר. צריך להיזהר וצריך לבדוק את זה. רוזמרין זה יכול להיות נגוע. שים את זה במים ולהסתכל. רוזמרין, מה שאפשר לעשות, זה לנער את זה על משטח ולהסתכל. כי החרקים שם הם יכולים לצאת. אז אתה מנער את זה, מסתכל על העלים, משרה את זה במסבות. טוב, מה שדיברנו בחרקים. כן. עוד פעם. תבלינים שלמים דיברנו. תבלינים שלמים, בדרך כלל זה לא נגוע. מה שעלים זה סיפור אחר. אמר. בסדר? דיברנו. טוב, עד כאן. נראה לי נפסיק כאן. מה? שאלה אחרונה, לגבי תולעים די. זה השלושה שיעורים בה. אני כבר עכשיו התחלתי לאכול. דרך אגב, אחרי הסרטון הזה, הלכתי, קניתי במיוחד תותים. אמרתי, אין. קונה תותים, לקחתי קסם, לחצתי על כל הנקודות שם. אפשריות. הרסתי את כל התותים ומצאתי שום דבר. שום דבר לא יצא לי שם. לא, אני אצלנו בבית, אמרתי, אצלנו בבית עושים עם מברשת שיניים. בלי משחק. עם מברשת שיניים עושים. אז זה נראה לי הכי טוב. כן, אבל הוא רצה לשאול משהו, סליחה. כן. עכשיו מיובשים עכשיו, ניכנס להם מיובשים. אז אנחנו לא נגמור. קצת דיברנו בפעם הקודמת על ט"ו בשבט. זהו, ט"ו בשבט זה שבוע הבא. הלאה, קדימה. נו. תוכן אותם. תוכן אותם, אבל למה אתה תוכן אותם? אז זה מותר, זה בסדר. אז אין בעיה, כי זה בטל ב-60, כבר דיברנו איתך. אלא אם כן אתה רואה אותם, אתה רואה אותם, אתה לא יכול לתכון אותם. אבל פנים ירוקים אתה לא תוכן. דפנה, אתה לא תוכן. אני דפנה לא שמים עלי דפנה תכונים ב... מה? בסדר, אז זה אולי כן. פסטו דווקא, זה שאלה טובה על פסטו. אני ביררתי בשתי חברות, האם הם בוררים את העלים, האם הם מגוש קטיף? אומרים שלא, בגלל שם זה ממש טעם. אבל עלי דפנה, מה? עלי דפנה זה שמים את כל העלי, נכון? לא, תגיד לו. לא יודע את המתכון. יאללה, חבר'ה. בסוף נראית עולים בכל דבר, זה לא... ברוך השם, פה זה נדיר. פה זה נדיר. אני לא רוצה להגיד, אבל בישיבה אחרת, שפעם למדתי, אז לא נגיד שמות, אבל היה תמיד, היינו הולכים מהר מהר לאכול ארוחת צהריים, בגלל שתמיד איזה אחד שהיה מומחה למציאת עולים, ותמיד, אחרי כמה דקות, היינו אוכלים מהר, כי אחרי כמה דקות תמיד היו דופקים על זה, מצאו עולים במרק. אז היינו צריכים גם לאכול משהו, כי שם זה היה רק מרק, לא כמו פה שאתם... מפודקים, חבל על הזמן. טוב, דם. דם זה לא כל כך יותר נחמד, אבל... זה מה יש. התלבטתי אם לעשות הפסק בכל הקללות האלה של חרקים, דם וזה, ונדבר על דברים אחרים, אבל נראה לי שנמשיך לפי הסדר. אני... המטרה שלי זה לעבור על רוב הדברים המצויים, ואחר כך לדבר על כשרויות. זה המטרה שלי. זאת אומרת, המטרה, בעזרת השם, אולי בקיץ, נדבר על הכשרויות, נדבר על איך בודקים אולמות, איך בודקים מסעדות, מה שואלים משגיח. תמיד אומרים, יש משגיח? כן. אז מה אם יש משגיח? מה שואלים אותו? איזה שאלות כדאי לשאול אותו? אני הכנתי לכם דף שאלות שבסוף תשאלו אותו, ואם הוא עונה נכון, אז אולי אפשר לאכול שם. נראה גם על מקומות, בסדר, בעזרת השם. זה הכוונה, גם להבין מה ההבדל בין בדץ ללא בדץ, להבין מה ההבדל בין ההכשרים השונים. מה הדרישות של ההכשרים השונים, יש בזה הרבה. אני גם רוצה לעשות איזושהי אתנחתא, סייעתא דשמיא, אחרי, אולי באדר נתחיל על פסח. זאת אומרת, אני רוצה על פסח ללמוד על הכשרות בפסח, ויכול להיות ששיעור אחד או שתיים ללמד על פסח, נכון? בואו נראה לפי המצב, אם רוצים. יאללה, דם. איסור אכילת דם. טוב. התורה, יאללה, בוא נתחיל מהדברים הפשוטים, כולם יודעים, ואחר כך ניכנס פנימה. התורה אוסרת לאכול דם. דם בהמה, דם חיה, דם עוף. דגים, אין איסור אכילת דם. טוב, דגים יש דם או אין דם? ברור שיש דם, אבל אין איסור אכול דם של דגים. ולכן, אין הכשר לדם. לא, צריך שהדג יהיה כשר. זאת אומרת, יש דגים לא כשרים. סלמון כשר, לא יודע מה זה, לא כשר, בסדר, אבל... אם יש לי דג כשר, הדם שלו הוא לא נאסר. רק בהמה חיה ועוף, הדם נאסר. האיסור הוא איסור חמור. הוא מופיע הרבה פעמים בתורה, אתם מכירים את זה, כי אדם הוא הנפש. יש הרבה פסוקים על זה, שמובא כמה וכמה פעמים. הרמב"ן, בויקרא, אני חושב, בויקרא, אם אני לא טועה, הוא אומר שיש טעמים נסתרים. כדי להסביר למה אסור לאכול דם, הרמב"ן אומר דבר מופלא, הוא אומר, שאדם שאוכל דם יכול להפוך לבהמה. בגלל שאולי בתכונות האופי, אולי באכזריות שלו, כי הוא אומר שהדם של הבהמה הוא מתערבב בדם של האדם. טוב, לא יודע בדיוק מה הוא התכוון, הרמב"ן זה קדוש עליון, אני לא מסוגל להבין בכלל מה הוא אומר, אבל בכל אופן אני מבין שיש דברים כאלה של 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 קבלת תכונות או קבלת או השפעה, נקרא לזה כרמב"ן, אני אומר השפעה של הבהמה על הבן אדם. דרך אגב, סיפרתי לכם שבארצות הברית לפני הרבה שנים עשו ניסוי, סיפרתי לכם, עשו ניסוי, לקחו תולעה ושמו אותה בוואי, במסלול וואי, מסלול אחד שמתפתח לשתיים. סיפרתי לכם את זה? זה מחקר מעניין. שמו בצד ימין, שמו חסה, ובצד שמאל שמו שוק חשמלי קטן, לקחו תולעת, שמו אותו בוואי בהתחלה, טוב, הגיע לצומת, התלבטה, ובסוף היא הגעה פעם אחת לפה, אחרי כמה מאות או אלפי פעמים היא הבינה שאתה הולכת רק ימינה. זה לקח המון המון זמן, בסדר, אולי בן אדם היה מבין את זה יותר מהר, אבל היא למדה את זה ליד. טוב, מה עשו? לקחו את התולעת הזאת, עשו מה שעשו, נתנו לה אותה לאכול לתולעים אחרים שאוכלים תולעת. עד כאן אתם יודעים? ומה עשו? לקחו את התולעים שאכלו את התולעת שעברה את הניסוי הוואי ושמו אותם במסלול, וראו שבאופן מפתיע התולעים שאכלו את התולעת הזאת לוקח להם הרבה פחות זמן להבין שצריך את ימין. זה היה מחקר שעשו בארצות הברית, והיא הסיבה אחרת עשו. ויכול להיות שזה מאוד מאוד מושש מה שהרמב"ן אומר. שהרמב"ן אומר, יש השפעה מסוימת של מה שאנחנו אוכלים על האישיות שלנו. האור החיים הקדוש, במאכלות אסורות שם בתורה, הוא אומר משהו דומה. אני, מה שאני הבנתי מהאור החיים הקדוש, אומר כך. אומר, האדם הוא בנוי מתאים. התאים הם כל הזמן מתחלפים. אדם הוא, ברוך השם, יש לנו מיליארדים של תאים שכל הזמן מתחלפים. איך הם מתחלפים התאים? תלוי באוויר, תלוי בשמש, תלוי בתזונה. התזונה היא בעצם מחליפה לנו את התאים. אני לא עכשיו אתן הרצאה בזה, גם אני לא בקיא בזה, אבל כולם יודעים שהעולם, האדם, לא העולם, האדם, מתחלפים לו את התאים שלו. והאור החיים הקדוש אומר, בסוף, יכול להיות שבן אדם אוכל טרף, וכל התאים שלו הם בעצם באים מטרפה. ולכן הוא אומר שגם התאים של המוח, התאים של החשיבה, הם תאים שכבר מבולבלים. בסדר? אולי זאת הסיבה שאנשים מבולבלים. אנשים מבולבלים, אומרים דברים מוזרים, אומרים שטויות, אומרים דברים שנוראים. נוראים, הם מבולבלים. מאיפה זה בא? יכול להיות. בגלל שהם אוכלים דברים שאסור לאכול אותם. התורה אומרת שיש קשר בין הדברים. טוב, כל זה היה שיעור אמונה, אבל זה עכשיו אנחנו חוזרים להלכה. בכל אופן, הבאתי רמב"ן ואור החיים הקדוש, ולהבדיל ניסוי בארצות הברית. בדם אדם. נתחיל מדם אדם. דם אדם מותר. התורה לא גזרה על דם אדם. טוב, לא אמרתי שצריך לאכול את זה בארוחת צהריים, אבל דם אדם הוא מותר. אתם מכירים את הסרט? אני חושב שיש סרט, אני זוכר את הסיפור, שהייתה נבחרת, לא זוכר אם זה נבחרת כדורגל או כדורסל או כדור משהו אחר, שטסה בדרום אמריקה והתרסקו. מכירים את זה? איך קוראים לסרט? מה? לא יודע, אני לא קוראים לבקי בסרטים, אבל לא משנה, אני מספר לכם סיפור אמיתי. הסיפור היה שהייתה נבחרת שלא זוכר מה, שנסעה מעל ערים מאוד מאוד מושלגים, התרסק המטוס, והיו אנשים שנהרגו בהתרסקות, והיו אנשים שחיו בהתרסקות, ולא היה להם קשר. ולא ידעו איפה נעלמו, היום אולי זה היה אחרת, ואז הייתה להם בעיה. מה אם לא הייתה להם בעיה? בגלל שהשלג, אבל הייתה להם בעיה מה לאכול. ונשארו שם הרבה זמן, והיו דיינים שלמים, היום הם יכולים לאכול את החברים שלהם מהנבחרת, כדי להציל את עצמם. ובסוף הם אכלו, זאת אומרת, היו שאכלו את החברים שלהם. היו שאכלו את החברים שלהם, מצד ההלכה, מותר. מעניין מאוד הסיפור הזה, שעשו מחקר על האנשים האלה שאכלו אנשים אחרי כמה שנים, והמחקר הראה שהאנשים האלה ברובם הם השתגעו. משהו ממש מעניין. עשו איזה מחקר אחרי 20 שנה, וראו שהרבה מהאנשים שם לא שפויים. אני רואה שזה לא מעניין אתכם. אז בסדר. בואו נחזור להלכה. טוב, בסדר, הבנתי. דם אדם, בסדר. למה? סיפורים לא יהיה. בדם אדם, דם אדם מותר. זאת אומרת, באופן כללי מותר. לא גזרה על דם אדם, התורה לא גזרה על דם אדם. רגע, רגע, רגע. בשר עוד שאני רואה. בשר זה לא בעיה, בשר זה בעיה בדם. אם יש פצע בשיניים, לכאורה, בן אדם מצחצח שיניים, יש לו פלפטה, בפנים, צחצח שיניים, חניכיים, יש לו זה, הוא יכול לבלוע את זה. מותר לו לבלוע את זה. אין בעיה. אבל חכמים חששו מדם שפרש מהאדם. למה? כי הם אמרו, אם אני מתיר לבן אדם לאכול דם שפרש מגוף האדם, אני יודעת אני אסביר מה זה אומר, אז אולי הבן אדם יכול להסתבך עם דם אחר, ולכן מדין מריתיים אסור לאכול דם שפרש. נסביר. מה זה דם שפרש? דם שפרש זה דם שפרש מן הגוף. למשל, אם אני מצחצח שיניים, הוא לא פרש מן הגוף, כי הוא בתוך חלל הגוף. בתוך חלל הגוף אני יכול לבלוע. זה לא שיש מלא דם. יש טיפה דם, מותר לבלוע את זה. וגם מבולים את זה. אבל, בן אדם נחתך באצבע, נתקע במשהו, נחתך באצבע, עכשיו יש לו קצת דם, הדם הזה פרש מן הגוף. איש הסתה. זה איסור תורה. כי דם אדם מותר, אמרנו. אבל זה איסור דבר בנם. חברים גזרו, על דם אדם מדין מריתה. או, למשל, תפוח. תפוח פה, זה, למשל, אתה אוכל תפוח, לפעמים, יכול לקרות, לפעמים, או כולם, ברור השם, לפעמים אתה יכול לתת ביס, ולפעמים אתה, על התפוח, מה אתה רואה? אתה רואה עקבות דם מהחניכה, נכון, זה קורה, זה יכול לקרות, נכון? גם זה לא... אז זה יכול לקרות, דם כזה נקרא דם שפרש. דם שפרש, צור לב. ולכן, מה אתה צריך לעשות עם התפוח? זה סיפור, אתה צריך עם התפוח לשטוף את זה, כל פעם מחדש לשטוף. יש פירות כאלה שהם קצת קשים, לפעמים נכנסים לכל החניכיים, ולכן יש בעיה של דם שפרש מן הגוף. בסדר? יפה. דרך אגב, הייתם צריכים לשאול אותי איך בברית, איך בברית מועל הוא לוקח טיפת דם מהברית, אז טוב, אז יש בזה שיטות גם, כי אולי הייתם בברית וראיתם שפעמים יש מועלים שלהם שזה שפופרת כזאת, אז הם לוקחים אוויר כאילו, ואז יוצא טיפת דם, ואחר כך הם לוקחים את זה, שופים את זה, לא יודעים. אבל יש מועלים שמוצצים את הדם הזה בפה. אז איך עושים בפה? אז זה לא שהוא אוכל אותו, הוא לוקח אותו ואחר כך הוא יורק אותו. אז בזה אין בעיה, כי כולם יודעים שהוא לא רוצה לשתות ולאכול את הדם. טוב, דם שיתערבב באוכל. דם שיתערבב באוכל צריך דם בהמה. עוד שנייה להסביר על דם אדם. דם אדם, דם בהמה שמתערב באוכל, זה כמו כל איסור אחר. זה כמו כל האיסורים שדיברנו, לא כמו כל איסור אחר, כי יש איסורים שזה יותר חמור, אבל דם הוא בטל בשישים. ולכן, אם במקרה נפלה טיפת דם של בהמה, או של חיה, של עוף, על איזה תפשיל, בפי שישים פותרים את הבעיה של הטיפת דם הזאת שנעלמה בתוך התפשיל. בדם אדם לא צריך שישים, אלא אפילו די ברוב, מספיק ברוב. יש זה דין. דרבנן של מריתיים. למשל, פעם אחת קשה אליה איזו אישה, ואמרה לי שהיא לשה בצק, והיא נחתכה, היה לה איזה חתך, ונפתח החתך, והיא לשה בצק, ועכשיו היא רואה שהפצע טיפה מדמם, לא עכשיו כמויות אדירות של דם, כן, תרומת דם, אלא יש כמה טיפות. עכשיו היא בטוחה שיש כמה טיפות שהתערבבו בתוך הבצק. אז מה הדין? מה הדין? מותר, מותר. זה הדין שיש בה... שיש... מה? לא, שם זה התערבב, איפה הוא? בתפוח? בתפוח זה לא מעורבב, זה היה על התפוח, תשטוף את זה. בבצק אתה לא רואה את זה. אם אתה רואה כל איסור שבטל ב-60, אתה רואה אותו, תוריד אותו. מה? אחרת זה היה אפשר לאכול כל דבר, אבל אתה לא רואה אותו, זהו, נגמר. זה משהו נפל. טיפת חזיר נפלה בנפל ב... נפלה טיפת חזיר בסיר מרק. איפה תמצא את זה? זה נעלם, זה נבלע בתוך כל האוכל הזה, זה מותר. מדין פי שישי. לא, בגלל שזה תלוי. תלוי אם זה חם או קר. כי בחם זה לא רק החתיכה אסורה, זה נותן טעם. ואם זה נותן טעם, אז יכול להיות שאין פי שישים בטעם, טוב, זה צריך לבדוק כל דבר לגופו של עניין. אבל אתה צודק שבעיקרון, אם נפל משהו ואין פי 60, אם יש פי 60, כך. אם אין פי 60, אם יש פי 60 ונעלם, זה מותר. בסדר? אם יש פי 60 ולא נעלם, אז זה חייב להוציא. סגרנו את הפינה? עכשיו, אם אין פי 60 ונעלם, אז הכל אסור, כי אין פי 60. ואם אין פי 60 ואתה רואה אותו, זה גם לא אומר כלום. למה? בגלל שגם אם אתה תיקח אותו בחם, הוא נתן כבר טעם של איסור. אתה צריך פי 60 מהטעם של האיסור. איך משארים 60 באיסור? כל החתיכה. אז אתה אמרת, אין 60. אז גם זה יהיה. טוב, יש פה עוד דברים שצריך להבין, כי זה יהיה אולי רק בכלי ראשון. טוב, אבל זה לא רוצה עכשיו להיכנס. קדימה. עכשיו, אחד הדברים, בסדר, אנחנו ביחד, בסדר? כמובן. הלאה, מתקדמים. עכשיו, מה השאלה הכי רצינית עכשיו? השאלה הכי רצינית זה שבכל בשר שאנחנו אוכלים, יש דם. נו, אז איך אוכלים בשר? איך אוכלים בשר? אסור לאכול בשר שנשחט כדין, כמובן. נשחט כדין. כמובן שהחיה הזאת היא קשרה, זה לא חזיר. חזיר אסור לאכול, גם אם אתה שוחט. אבל אם שחטת פרה, פרה מותר לאכול. אז מותר לאכול פרה? כן. הנשחט, יפה. עכשיו יש בשר. הבשר הזה אסור לאכול אותו עם הדם. ולכן יש תהליך שלם שנקרא הכשרת בשר להוציא דם. עוד מעט אני אסביר מה הכשרת בשר להוציא דם. במהלך הבישור, סליחה, הכשרת הבשר להוציא את הדם, ואז מותר לאכול, לבשל, לאכול את הבשר הזה. עוד מעט נראה צורות אחרות. אבל צריך להגיד איזה כוכבית. היום אנשים לא מכשירים בשר. אתה הולך לסופר, אתה קונה בשר, הבשר מוכשר. אתה קונה עוף מוכשר, אתה קונה בשר מוכשר. אני, כשהייתי ילד, לא היה דבר כזה בשר מוכשר, היית קונה בשר, והיית צריך להכשיר. היית צריך להכשיר בבית, היו מכשירים בשר. היום, מי מכשיר בשר? יכול להיות שפעם ראיתם עכשיו בשר אצל סבתא שלכם, או לא יודע, סבתא רבא, אני יודע, אבל היום, בדרך כלל, לא מכשירים בשר, ולכן, אתה קונה בשר מוכשר, הכל בסדר. אממה. וזה אני אומר, זו נקודה מאוד מאוד חשובה להבין. יש חנויות, בדרך כלל לא חנויות מהדרין או חנויות של דתיים, אבל יש חנויות, לא יודע, מגה, פעם הייתי במגה בנתניה, במגה בעיר בנתניה, ואני רואה אישה שקונה בשר שם, והיא שאלה אותי אם הבשר הזה כשר. במגה לא מוכרים בשר לא כשר, נכון? אמרתי לה, בטח כשר. הסתכלתי, כתוב, כשר, לא מוכשר. אתם מבינים? זאת אומרת שיכול להיות שמוכרים בכמה סופרים בשר לא מוכשר. יש גם באקליב בשר לא מוכשר, יכול להיות. לכן צריך לשים לב. צריך שהמדבקה של הבשר שאתם קונים, כתוב, בשר, כשר, מוכשר. או אומלח קדים. או אומלח... בקיצור, צריך שיהיה כתוב שזה בסדר הבשר. לא להגיד, בסדר, זה קשר. קשר זה לא אומר כלום. קשר זה אומר שזה מפרה. לא רק שזה מפרה, זה מפרה שחוטה. זה חשוב. כי אם זה לא שחוט, זה פסול. זה טרף. אם זה לא... לא פסול, טרף. אם זה לא שחוט, זה טרף. אם זה חזיר, זה גם טרף. אבל יש דברים מעבר לזה. דם. ולכן, בן אדם שעיקר בשר לא מוכשר, והוא יבשל אותו, הבשר הזה אסור באכילה, והסיר טרף. לכן צריך זהירות שקונים בשר, לראות שאומנם רוב הבשר היום בשוק, המשווק בשוק היום, הוא בשר מוכשר, אבל צריך להיזהר ולראות על המדבקה מה כתוב במדבקה. בסדר גמור. עכשיו, איך מכשירים בשר? איך מכשירים בשר? טוב, אני לא יודע אם יש לזה עניין, אני לא יודע אם יש בזה מעניין מישהו, כי בסך הכל היום אנחנו לא מכשירים את הבשר. אבל בכל אופן, קצת לתת איזה פרופורציות. אתה לא יכול להגיד פעם בטל, פעם לא בטל.
נו.
כן. אסור להוסיף. זה דיברנו כבר בשיעור הזה. הסברנו שזה יש איסור שנקרא לבטל איסור לכתחילה. כי אחרת, לפי דבריך, אז כל פעם אני יכולתי לשים חלב חזיר, או שומן חזיר, אני יכול לשים בכל התבשילים שלי. למה? אני אשים שומן חזיר, ואני אבטל אותו ב-60. זה ודאי אסור. לבטל איסור, זה נקרא ביטול איסור לכתחילה. לבטל את האיסור כדי שהאיסור יהיה מותר, זה אסור לעשות. זה אני מדבר, עוד שנייה. אני מדבר קודם כל על ההכשר של הבשר, אתה שואל טוב? מדבר על ההכשר של הבשר, ואז אנחנו כבר נראה עוד כמה דברים. בסדר, הלאה. עכשיו, איך מכשירים תכלס בשר? קודם כל, צריך לשטוף את הבשר. שוטפים אותו במים קרים, כי יש על הבשר לכלוך, לכלוך אני מדבר דם, לא לכלוך שחזץ, זה לא אכפת לי, אבל... יש דם שהוא קרו שם, ולכן שוטפים טוב את הבשר. אחר כך משרים אותו במים חצי שעה. למה משרים אותו במים חצי שעה? כדי שהבשר יתרכך. כמובן, לא שוטפים אותו במים חמים. כמובן. אם אתה שוטף אותו במים חמים, מה עשית? בישלת אותו. אז הבשר הזה כבר אסור. למה? כי בבישול הדם הוא מצטמק בפנים. ולכן אסור... לבשל בשר שלא מוכשר. טוב, אז תחילה שוטפים במים קרים, אחר כך משרים חצי שעה במים כדי שיתרכך, ואז שמים את הבשר בכלי או בכלי מנוקב או ברשת, ומפזרים עליו מלח יבש מכל הצדדים, וככה משרים אותו שעה. שוטפים אחר כך את הבשר מהמלח ומכניסים לכלי מלא מים עד שהמים יוצאים מהבשר לא אדומים, ועד הבשר מותר. בסדר, אז זה תהליך שלם. דרך אגב, זה חידה שהרוגוצ'ובר שאל פעם, שהרוגוצ'ובר היה גאון מדהים, הוא היה רב של דווינסק. הוא היה רב החסידי של דווינסק, אם הוא שמח, הוא שמח, היה רב של המתנגדים, הוא היה רב של החסידים, החסיד חב"ד. בכל אופן, הרוגוצ'ובר פעם שאל ככה, יש דבר שהוא מותר, ואם אני אשים אותו עם דבר אסור, המותר נהיה אסור, והאסור נהיה מותר. חידה. טוב, עכשיו זה לא בעיה, כי אמרתי לכם את התשובה. זה מלח. מלח הוא מותר באכילה, בשר אסור באכילה. אם אני שם מלח במה, עם הבשר, המלח שהיה מותר באכילה, מה הוא סופג? דם. ולכן עכשיו המלח אסור. הבשר מותר, הוא היה אסור, ועכשיו הוא מותר. טוב, אז זה החידה. רשת? לא. רשת קר. בקר לא נאסר שום דבר. בדרך כלל היו בבתים, אני זוכר את הסבתא שלי, היה בבתים כלי מיוחד רק לזה. ואז היו לוקחים. אולי פעם... אין לנו פה אפשרות להראות סרטונים? יש איזה אפשרות להראות סרטון? מה? כן, אני רציתי ללכת, אבל אני לא חושב שזה יסתדר. אבל אני יכול לפחות... להראות סרטון, סרטון של משחטות, איך שמו זה במלח, איך אנחנו יכולים להראות פה סרטון? יש אפשרות כזאת? איפה פה, בחלב הזה? זה שם... כן, אז אולי נדבר, ואני לא כזה בקיא איך עושים את זה, אבל יכול להיות שנמצא, כשנדבר על המשחטות, זה כן מעניין אותי, חשוב לי להראות לכם איך מכשירים בשר, איך עושים, איך שמים במלח, ובסדר, מי שלא רוצה להיכנס, לא חייב. זה באמת לא נחמד הסרט הזה. כבד עוד לא דיברנו. חכה על הקו. הלאה. אז שוטפים את הבשר מהמלח וכו'. תימנים. אין פה תימנים, נכון? יש? וואי וואי וואי. תימנים זה סיפור מהפטרה, כי הרמב״ם סובר שאחרי כל התהליך הזה, זאת אומרת, תחילה לשטוף, אחר כך להשרות במים חצי שעה, אחר כך לשים במלח שעה, אחר כך לשטוף את הבשר מהמלח שהוא אסור, הרי המלח הזה כמו שאמרנו, הם מכניסים את הבשר הזה במים רותחים. זה נקרא חליטה. אתה יודע מה זה? חליטה. טוב, למה זה שאלה התימנים? כי הרמב״ם כותב שחייבים לעשות חליטה לבשר. זה לא מספיק לעשות כל מה תהליכים שדיברנו עליהם, אלא צריך חליטה של הבשר. טוב, היום במדינה לא עושים חליטה. זאת אומרת, יכול להיות שאחד בבית עושה גם חליטה, זה בסדר גמור. אני לא יודע, יש פה תימנים שאצלם ככה עושים? אצלכם? זאת אומרת, קונים בשר ושמים במים רותחים קודם כל? לא, לא, מתכון זה לא כל מטריד את זה. כן, אבל זה לא קשור. גם אני מבשל טהור. זה סתם, זה פרקטיקה. אני לא מדבר איתך. אני מדבר, כל בשר שאתם קונים, אתם שמים את זה קודם כל במים רותחים ואחר כך מבשלים אותו. כל בשר. זאת השאלה. לא. יפה. יש פה עוד תימני כזה? בלי. מה? תתקשר עכשיו הביתה. כן. אני... מה? לא שומע. תמיד. טוב. אז קודם כל, קודם כל, יכול שאתה צודק. אם זה בדרך כלל, אני יודע. אבל... מה? לא, לשלוק? כן, נכון, נכון, זה קצת מבשל אותו, זה מים רותחים, אבל אחר כך אתה לוקח אותו לכמה לזה, ואחר כך אתה שם אותו בדברים אחרים. עכשיו ככה, תימנים, עקרונית, מי שפוסק כמו הרמב״ם, כי הרי תימנים זה סיפור, יש רמב״ם, לא רמב״ם, כן רמב״ם, אבל מי שהולך לפי הרמב״ם, ככה הרמב״ם כותב, ככה הוא פוסק. אמנם היום, היום לא נוהגים ככה כל כך, בגלל שיש הרבה אחרונים שסוברים, גם הנציב, גם ארוך השולחן, הם אומרים שגם שיטת הרמב״ם, אם זה נשאים זה עם מלח שעה וחצי שעה במים, לא צריך חליטה. ולכן על זה פוסקים, רוב הפוסקים, כי צריך לדעת שתימנים שחולטים בשר לא יכולים לאכול בשום מסעדה בשר. כי במסעדות לא חולטים. אז בבקשה, זה עניין שלכם. יכול להיות שיש מסעדות של הרמב״ם, אני לא יודע בדיוק. אבל מה שאני מכיר זה שמסעדות לא עושות את התהליך הזה, כי סומכות על השיטות. שלא צריך חליטה, אני סוגף הסוגריים, כי זה היה הסוגריים ככה בשביל החליטה. עד כאן דיברנו על דין הכשרת הבשר. עכשיו, לפעמים יש קצת דם, כמו שאתה אמרת. נגיד אני קונה עוף, כתוב שהוא מוכשר. כתוב עוף, כשר, תרנגול, שחוט, מוכשר. אבל אני מסתכל, אני רואה נימי דם. נו, אז מה הולך פה? אז כך, אחרי שאדם שם את הבשר שעה במלח, חצי שעה במים ושעה במלח, אם הוא עשה כמו שצריך כמובן, האדם הזה הוא לא נעשה. זה נכון שעדיף או כדאי או טוב לשטוף קודם כל את, את האוף מהדם המנימים או מהטיפות דם או לא יודע מה שיש על, על האוף או על הבשר, זה כמובן, ובדרך כלל ככה עושים. אתה לא שם מהסתית את אותו מפרים, אתה שוטף את זה. אבל הדם הזה הוא לא נעשה. בסדר? זה כבר לא דם שנעשה. דם שנעשה זה דם מיוחד שהוא בתוך הבשר, המלח שאב את הדם החוצה, ולכן יהיה אפשר לאכול את הדבר הזה, וכמובן צריך לשטוף אותו לפניכם.
למה?
למה מה? בסדר, אז לא כל דם נעשה. אתה יודע, בבשר בסוף יש דם... זה לא רק בשר, תמיד בשר יש בו את הדם. הדם הזה הוא לא נעשה. טוב, אני חושב שנעצור כאן להיום. מה, רגע, לפני שאלות אני רוצה להגיד מה אני רוצה ללמוד איתכם פעם הבא. השאלה על בשר היא לא כל כך מציאותית, כי כמו שאמרתי, מי מכשיר פה בשר? אף אחד. מה? בשר לא מוכשר. זה, אני לא נוגע בכלל בזה. דברים כאלה, לא כדרך אגב, ההכשרים טובים, בדצים וזה, לא נותנים הכשר על בשר לא מוכשר. אין דבר כזה. כי כדי לא להכשיל את האנשים. כי יש אנשים טובים, צדיקים, בעם ישראל, לא מכירים את כל הדברים האלה. רואים כתוב כשר, כתוב כשר, וזה נכון, זה כשר, אבל זה לא מוכשר. אז הם קונים אחר כך מבשלים. אז זה איסור תורה. איסור דם זה איסור תורה. זה לא. כמו חזיר, כמו ארנבת, לא... עם בשמל, לא משנה, עם חמה. בסדר? טוב. אז מה אני רוצה, אחר כך, מה אני רוצה להסביר בעזרת השם בהמשך? איך מכשירים כבד? למה? כי כבד זה כולו דם. ולכן כבד, אין אפשרות להכשיר אותו. אתה חייב לצלות אותו. מה ההבדל בין צלייה לבישול? זה בעזרת השם, נראה פעם הבאה. שתי שאלות, ואני עונה. לא, אין שאלות. כן. לבבות, לדבר. דיברנו עכשיו על בשר, לבבות, לא לבבות תרפישו, כן? לבבות וכבד, בעזרת השם נראה, בפעם הבאה. זאת לא הייתה שאלה טובה. כן. בשר חלב. אין שום קשר. אבל אם כבר שאלת, אני אענה. למרות ש... טוב, אני אענה. בשר חלב זה ככה. זה מעניין מישהו? יש לנו שתי דקות או שלא? בשר חלק אין שום קשר להכשרת בשר. תקשיב טוב. אתה, יש לך פרה. הפרה הזאת רוצים עכשיו לשחוט אותה, עגל. רוצים לשחוט ונאכול את הבשר שלו. בסדר? יפה. בדיני שחיטה יש מלא דינים. איך עסקים, איפה שוחטים, איך שוחטים. בסדר? לא, אני לא אסביר לי פה. אבל יש מלא דינים. יש עוד דינים. יש דינים. האם הבהמה הזאת היא ראויה לאכילה או לא ראויה לאכילה? זה מה שהרב ויטמן קצת דיבר על מה שנקרא טריפה. היא חולה, היא לא חולה. יש אחד הדברים בריאות שנקרא טרחה. טרחה בריאות זה שיש איזה, שזה לא חלק. לא חלק. ולכן, בבהמה שנקראת חלק, בדקו את הריאות. בודקים את הריאות, אם אין בעיה בריאות. אני לא עכשיו אסביר מה צריך לבדוק ואיך מוציא את זה מסובך. אתה מנפח אותה, לא משנה שלא אוקיי, אבל בודקים את הריאות. ולכן, אם בודקים את הריאות והכל בסדר, זה חלק, ונפחים את הריאות ורואים שזה חלק, אז קוראים לזה בשר, כשר, מוכשר, חלק. הבנת? כשכתוב בשר, מוכשר, וזהו, כשר, מוכשר, לא חלק. מה זה לא חלק? לא חלק, זה יכול להיות שלא בדקו, או שבדקו וזה לא חלק. יש מחלוקת מחבר ורמה. המחבר, מרן המחבר, רבי יוסף קארו, הוא סובר שאסור לאכול בשר לא חלק. ולכן ספרדים לא יכולים לאכול בשר לא חלק. הרמ"א, זו שאלה. זו שאלה שהיא מורכבת. מי אמר, מי שאל אם זה קרה? זה מורכב, אני אסביר לך למה זה מורכב. כי הרבה פעמים הבשר שכתוב שהוא לא כתוב לא חלק. לא כתוב אם הוא חלק או לא חלק. למה? כי הם לא בדקו. אז יכול להיות שהבשר הזה חלק. למה הם בדקו? לא, זה חלק. רק זה יתקיים, וזהו. כי הרימה למתים לא חייב חלק. לא, לא חייבים לבדוק. לפי הרימה לא חייבים לבדוק. לפי המחבר חייבים לבדוק. ואם לא בדקת, אז הבשר הזה אי אפשר לאכול. כי חייב להיות כתוב חלק. הבנת? אז לכן אני לא יכול להגיד לך על זה שכתוב, לא כתוב חלק. אולי זה כן חלק. לכן אני נזהר. לא. לפי השולחן ערוך, אתה חייב לבדוק. כן, מה שאמרת, לא נכון. אתה חייב לבדוק. באמת, ספרדים צריכים להקפיד לאכול חלק, גם בצבא וגם בזה. טוב, בצבא זה עוד עניין. אבל צריך לאכול חלק. היום, ברוך השם, הרבה מאוד מהבשר הוא חלק. זה כתוב על הרבה מקומות, חלק. בסדר.
לא
נכון. ברור. זה אין פה ספרדים. מה אני אעשה עם הספרדים? מה? צמחונים. יפה. נכתוב, ארוחת צהריים רק לאשכנזים בלבד. תגיד לי איפה... זה לא עובר בגף. אפילו לשיטת... איך קוראים לו? לוין. יריב לוין זה לא יעבור בגף. מה? מנשת אשכנזי. עוד בדיחות? הלאה. הבנת? רגע, הבנת מה שאמרתי? הרמ"א מתיר את זה. אין בדת במדינה שנותן הכשר על בשר שהוא לא חלק. למרות שהם אשכנזים, הם החמירו שבשר צריך להיות חלק. אבל אם פעם תראה שלא כתוב חלק, אז לספרדים צריך להחמיר מזה, והרב עובדיה הולך על זה עד הסוף, למרות שאצל המרוקאים היו גם מנהגים שונים, טוב, לא ניכנס לזה, אבל הרב עובדיה הולך על זה עד הסוף. הוא אומר, אין דבר כזה, בשר חלק, היה. בסדר? טוב, אז זו הייתה שאלה שלא קשורה בכלל, אני הייתי רוצה ללכת. כן, דבר אחרון. מה אני אמרתי? טוב, כדאי? זה מה שאמרתי.